התורה אומרת, בנוגע לגל שיעקב אבינו מקים, ויקרא לו לבן גגר סעדותה, ויעקב קרא לו גל עד. במשך כל ה-20 שנה שיעקב גר בבית לבן, הוא מסתום מדבר עם לבן ארמית, לבן מדבר ארמית ויעקב עונה לו בארמית. כשמשה רבינו ואהרון מתווכחים עם פרעה, פרעה מדבר מצרית והם עונים לו מצרית, ובלק עם בלעם מדבר מואבית מן הסתם. התורה מתרגמת לנו, כתבה לנו הכל בלשון הקודש, אבל זאת לא אומרת, הרי פרעה מפורש בחז"ל שלא ידע לשון הקודש. גם האחרים דיברו כל אחד בלשון שלו, והתורה תרגמה לנו את הדברים. אפילו כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם אבימלך ולבן ובלעם בחלום הלילה, יכול להיות שהוא דיבר בלשון הקודש ונתן להם להבין בלשון הקודש, אבל יכול להיות גם שלא. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מדבר רק בלשון הקודש, אבל יש בזוהר הקדוש שהשמות שכתובים בפרשה של פרעה ולבן ובלעם, שאבימלך ולבן ובלעם הם לא שמות קודש, אלא זה שמות כוחות טומאה, שלא בדרגות של קדושה שהם דיבר איתם, אלא בדרגות של טומאה, אז אולי דיבר איתם בלשון שהם מבינים. אבל אם באמת הקדוש ברוך הוא כביכול דיבר איתם בכלי קודש, אז אולי נתן להם להבין את לשון הקודש, אינני יודע. כן, יש כאן הרי נפקא מינה לדינה, שלפי הזוהר הקדוש את השמות האלה לא צריך לקדש, וכתבים אותם בספר תורה. אז המלכת שי כותב שזה ספקא דדינה, אם לקדש את השמות האלה או לא, שהסופר יכוון על תנאי לקדש אותם, אז יכול להיות שהשם דיבר איתם בלשונות שלהם. על כל פעמים יעקב מסתום ה-20 שנה שדיבר עם לבן, דיבר בלשון שלו, ומשה כשהוא מדבר עם פרעה, מדבר בלשון שלו. התורה תרגמה לנו את הדברים. אז למה כאן פרטה התורה, ויקרא לו לבן יגר סעדותה, ויעקב קרא לו גלעד, שזה תרגום של יגר סעדותה. למה כאן התורה תרחה לפרט לנו מה אמר לבן ומה יעקב קרא לו? אולי התורה רוצה ללמד אותנו שכבר אחרי 20 שנה בבית לבן, שיעקב ודאי כבר שולט בארמית היטב, וזה עכשיו ההתפייסות הגדולה של יעקב עם לבן, אחרי שלבן כמעט רצה חס ושלום ביקש לעקור את הכל, והקדוש ברוך הוא מנע אותו ויעקב הוכיח אותו ולבן מתפייס איתו, בכל זאת יעקב לא שינה את לשונו. יעקב מדבר לשון הקודש, לא עם לבן, עם לבן הוא מדבר כך שהגוי הזה יבין, אבל כשלעצמו הוא מקפיד לדבר לשון הקודש, שזה אחר כך היה הזכות, אחת מהזכויות של ישראל במצרים. חז"ל אמרו שבזכות ארבעה דברים נגלו ישראל ממצרים, ואחד מהם שלא שינו את לשונם, שהמשיכו גם במצרים, עם הנוגסים המצרים ודאי מדברים במצרית, ועם איזה גוי, אם הם צריכים לקנות במכולת של המצרים, הם גם קונים במצרית, אבל הם בינם לבין עצמם הם ממשיכים לדבר בלשון הקודש. הם לא שינו את לשונם, זה אחת מארבעה הזכויות שבזכותנו נגאלנו ממצרים. זאת, שיש לו דבקות מסוימת בקדושה, כי הרי לא הכל היה בישראל בסדר במצרים, יש לי עוד שהיו עובדי עבודה זרה ודברים אחרים, אבל לא התרחקו לגמרי מהקדושה, עדיין הם דבקים בלשון הקודש, אז יש את שייכות לקדושה, מפני שזה לשון הקודש, היא משפיעה קדושה על האדם, כמובן היא משתמש בה לטובה. יש ברמב״ם בפירוש המשניות במסכת אבות, הוא אומר שיש כל מיני דיבורים, יש דיבורים שמצווה לדבר כדברי תורה וחוכמה ומוסר, יש דברים של דברי רשות, אדם צריך עסקים מסוימים, צרכים מסוימים, יש דברים שאסור לדבר, בשון הרע ודברי חול בשבת ועוד כל מיני דברים שאסור לדבר. אז הוא אומר שיש מזקני ימינו שכששומעים שיר בלשון הקודש משבחים אותו אפילו אם התוכן לא טוב. וכששומעים שיר בלשון ערבית, שזאת הייתה הלשון המדוברת אצלם, אז מגנים אותו. והוא אומר שלא כך, צריך ללכת לפי התוכן. אם השיר טוב, אז הוא טוב. אם זה בלשון הקודש, אז עוד יותר טוב. אם השיר גרוע, אז הוא גרוע. ואם הוא בלשון הקודש, עוד יותר גרוע. שמנצל את לשון הקודש בשביל דברים גרועים, אז זה אדרבה, זה חיסרון, זה לא מיילי, זה חיסרון. זה לשון הקודש. קודש לא צריך להשתמש לדברי חול. קודש זה בקדושה. אז יש לישראל במצרים מדרגה מסוימת של דבקות בקדושה, והיא עזרה לנו להיגאל במצרים, שלא טבענו ב-50 שערי טומאה במצרים. בגמרא יש שכשתינוק לומד לדבר, צריך לדבר, ללמד תורה ולשון הקודש. אצלנו אולי זה חיסרון ששתי המילים הראשונות שאנחנו מלמדים תינוק לדבר הם לא בלשון הקודש אלא בארמית דווקא, אבא ואמא. היה צריך לומר אב ואם, לא אבא ואמא. אבל האמת היא שלתינוק קשה לבטא אב ואם, קל לו יותר לבטא אבא ואמא. אחר כך ילמד לדבר יותר ברור, אז הוא יכול להגיד אב ואם, אבל בדרך כלל כבר עד 120 הוא ממשיך לדבר על אבא ואמא. אבל לפחות אחר כך נלמד אותו לשון הקודש, שזה מהיסודות הקדושה, לדבר בלשון הקודש. חז"ל אמרו שכשתרגמו את התורה ליוונית, אז גזרו, נעשה עולם חושך ואפלה 3 ימים, וחז"ל גזרו תענית, זה מהתעניות שכתובות במגילת תענית. האשכנזים בסליחות לעשרה בטבת מזכירים גם את התענית הזאת, על שתרגמו את התורה ליוונית. באמת, תרגום התורה ליוונית, נעשו בו ניסים, כפי שחזל אומרים, שתלמי המלך לקח 72 זקנים והושיב כל אחד במקום נפרד ואמר, תתרגמו לי את התורה, כי רצה שלא יוכלו להתייעץ ביניהם, אלא יוכל להשוות. אם אחד מרמה אותו ומכניס דברים אחרים, יוכל להשוות עם חבריו. והקדוש ברוך הוא נתן בלב כולם, וכולם כיוונו לדעה אחת, מה צריך לשנות בשביל הגוי הזה בתורה. למשל, לא להתחיל בראשית ברא אלוקים, אלא אלוקים ברא בראשית. כי אם יתחיל בראשית ברא אלוקים, הוא יגיד שגם בראשית זה אלוהות. שהוא לא יכול להבין שהתורה תתחיל במילה אחרת מלבד שם השם. אז הוא יגיד שגם בראשית זה אלוהות. אז צריך לשנות, ועוד דברים ששינו לו, כפי שמפרש בגמרא. אז נעשו ניסים בתרגום, ואף על פי כן חז"ל קבעו תענית על זה שתרגמו את התורה ליוונית. יכול להיות שהם הבינו שלא רק הגויים ילמדו ביוונית, שזה פחות אכפת לנו, אבל זה יגרום שגם היהודים ילמדו ביוונית, וזה יבוא להשכיח את לשון הקודש, וגם להשכיח את כל הספרות של חז"ל, שאומנם אז עוד לא נכתבה, הייתה תורה שבעל פה, אבל הרבה מדרשות חז"ל לא יוכלו להבין כשלומדים ביוונית, כל הגימטריאות וראשי תיבות ודברים כאלה, וגם דרשות חז"ל שבנויות על דקדוק הלשון, למה כתוב בתורה כך ולא כתוב אחרת, הרבה דברים האלה אי אפשר לתרגם, הם נכונים בלשון הקודש, אי אפשר לתרגם אותם ללשון אחרת. אז על ידי זה שילמדו תורה ביוונית, אז יחסר להם חלק גדול מהתורה, או שלא ירצו ללמוד תורה שבעל פה בכלל. התרגום של התורה ליוונית זה שער גדול להתבוללות, להיכנס להתבוללות ביוונים. זה לא רק המילים בעצמם, אלא כשנכנסים לשפה של הגויים, אז מתרגלים גם לרעיונות של הגויים. זה לבוש, כל עם יש לו רעיונות משלו. עם ישראל בגויים לא התחשב, רעיונותיו רעיונות של קדושה, אבל כשעוברים לדבר בלשון האומות, אז מקבלים לאט לאט גם את ההשקפות של האומות בדברים מסוימים. וזה כמובן גרוע שישראל, שבדור ההוא יקבלו את תרבות יוון. ועל זה אחר כך החשמונאים נלחמים שננצח את התרבות של יוון. בדורות האחרונים, אחת מההתחלות המשכילים לשבש את בית ישראל, היו שהם תרגמו את התנ"ך לגרמנית. הנימוק הרשמי היה לקרב את היהודים לתנך, שיש הרבה יהודים שלא מבינים כל כך לשון הקודש, אז כמו שאונקלוס פרש ורשי פרש, אז גם אנחנו מפרשים שאנשים שלא מבינים עברית יבינו את התורה. אבל המטרה הייתה הפוכה, לא רק לקרב את היהודים הגרמנים לתורה, אלא לקרב את היהודים הגרמנים לגרמנית. ככה יהודי דתי לומד בבית אביו, או אצל רבי, קצת עברית, קצת סידור, קצת חומש, כל אחד לפי דרגתו. לא מדבר גדולי ישראל, היו גדולי ישראל גם בגרמניה, כמו בארצות אחרות, אבל גם מי שלא מגדולי ישראל, אז לומד קצת עברית כדי שידע להתפלל, כדי שיבין קצת קריאת התורה, וככה הם עושים שילמד גרמנית במקום ללמוד לשון הקודש, אז זה הביא להתבוללות. הם אחר כך גם רצו להניג תפילות בגרמנית. כמובן, אם מנהיגים את התפילות בגרמנית, אז גם משתדלים שימצאו חן בעיני הגויים יותר. הגיעו למחוק את ציון וירושלים מהתפילה, ושאר השטויות שהם עשו, להחליף את השבת הגם ראשון, כל אחד לפי דרגת ההתבוללות שלו, אבל התחיל בזה לקרב את ישראל ללשון הגויים, ולתרגם את התורה לגרמנית. ואחר כך, היום כבר הגיעו לזה שאצל הרפורמים יש רבייס שעושים נישואי תערובת, הרבי עם הכומר יחד מנהלים את הטקס, היהודי עם השיקצו, השיקצו עם היהודייה, וכדי לא לעשות אפליה חלילה, אז צריך שגם כומר וגם רב, רבי ינהלו את הטקס וכדומה. כמובן שזה הכל מרחיק מהתורה, עצם נישואי תערובת ודאי מרחיק מהתורה, אבל גם כל המסביב שזה הכל להרחיק את האדם מן התורה, מן המצוות. חז"ל, אנחנו אומרים בתפילה, בעל הניסים, שהיוונים גזרו להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך. אז מה שנוגע להעבירם מחוקי רצונך, החשמונאים מסרו נפשם, וברוך השם התפתלו הגזרות של היוונים. היום מותר לכל איש ללמוד תורה, כל יהודי רשאי למול את בנו, רשאי לשמור שבת, ושאר דברים, הגזרות של היוונים בטלו. אבל על השכיחם תורתך, אמנם החשמונאים ודאי רצו גם למנוע את זה, אבל לא לגמרי הצליחו למנוע את להשכיחם תורתך. התרגום ליוונית נשאר, אבל גם שכחת התורה התגברה מימות יוון. הגמרא אומרת שממשה רבנו עד יוסי בן יועזר היו לומדים תורה כמשה רבנו. אמנם היו הלכות שנשכחו מעבלו של משה, כמו שהגמרא מביאה, אבל מה שלא נשכח למדו עם בהירות הדעת כמו בימות משה רבנו. ומימות יוסי בן יועזר ואילך התחילו מחלוקות. אמנם גם קודם היו מחלוקות מהסתם, אחרת לא היו תכן דיני נפשות, הרי דיני נפשות, אם כולם אומרים פה אחד חייב ולי יראו, אז הוא זכאי, כי צריך ושפטו העדה והצילו העדה. אז ודאי היו מחלוקות גם קודם, אבל לא מחלוקות שנשארו. היו דיינים שאמרו כך, והיו דיינים שאמרו אחרת, אולי גם בסנהדרין הגדולה, נגיד שיושבים שם ירמיהו ויחזקאל, לפני שיחזקאל גלה לגולה, אז ירמיהו אומר כך, יחזקאל אומר אחרת, אבל ברוב דעות החליטו הלכה כך, אז נשאר כך. וממות יוסי בן יועזר אומר את הגמרא, בסוף ימיו אז התחילה השכחה בעם ישראל, שהתחילה המחלוקת הראשונה אם לסמוך על ראש קורבן ביום טוב או לא לסמוך. בגמרא יש כמה אוקימתות מה בדיוק את המחלוקת, אבל על כל פנים אם לסמוך על ראש קורבן ביום טוב או לא לסמוך, אז זה כבר מחלוקת שנשארה עד לדורות הבאים. יוסי בן יועזר אומר לסמוך, יוסי בן יוחנן אומר לא לסמוך, יהושע בן פרחי אומר כך, ושמעון בן יהודה בן טבאי אומר כך, וניתאי הארבלי אומר כך, כל דור המחלוקת הזאת. עד שהגיע לאחרי הסופית בימי בית הלל ובית שמי. אבל הגמרא אומרת שזה מתחילה שכחת התורה מסוף ימי יוסי בן יועזר. סוף ימי יוסי בן יועזר זה ימי היוונים, ימי הגזרות של היוונים. יוסי בן יעזר בעצמו, חז"ל מביאים במדרש רבה, שנהרג על קידוש השם על ידי היוונים. אם כן, סוף ימי יוסי בן יעזר זה ימי מלכות יוון, גזירות יוון בארץ ישראל. אז מתחילה שכחת התורה, וזה כבר החשמונאים לא הצליחו לבטל לגמרי. אחרי המחלוקת הראשונה הזאת באו הלל ושמאי, וכבר נחלקו בשלושה מקומות, אומרת הגמרא. ואחריהם באו בית הלל ובית שמאי, ונחלקו בכל כך הרבה מקומות, שחז"ל קוראים לזה שנעשתה תורה כשתי תורות. ואפילו קבעו על זה צום בין הימים שבמגילת תענית, אחד הימים זה על המחלוקות של בית שמאי ובית הלל, כי זה שכחת התורה. נכון שזה מרבה פלפול הדאורייתא, בית שמאים ועם ראיות לדבריהם, ובית הלל ועם ראיות לדבריהם, ובית שמאי אפילו מחד דית פי, אומר הדוגמה, הם יותר חריפים מבית הלל, אבל זה לא האמת המלאה של התורה כפי שהייתה ממשה רבנו, שידעו ברור, ביצה שנולדה ביום טוב הדין כך, וכן שאר דברים שנחלקו בית שמאי ובית הלל. דבר אחד שנחלקו בית שמאי ובית הלל שלא היה בימי משה רבנו, אם בחנוכה מוסיף והולך או פוחת והולך, אז זה לא היה קודם, אבל שאר דברים היו מימות משה רבנו, ובית שמאי ובית הלל כבר עשו את התורה כשתי תורות. ואם נסתכל על היום, זה כבר לא כשתי תורות, זה כבר שלוש וארבע ומאה תורות. היו מחלוקות בין חכמי בבל וחכמי ארץ ישראל, ובתוך הבבלי עצמו ובתוך הירושלמי עצמו, והיום כבר בין מפרשי הבבלי ומפרשי הירושלמי, רש"י אומר כך, והרמב"ם אומר כך, רבנו תם אומר כך, ורי אומר אחר, אז נעשתה תורה כמאה תורות. נכון שבזכות זה יש לנו הרבה ספרים, אבל לא זה התכלית. התכלית להגיע לתורת אמת. עשות ספרים הרבה אין קץ ולעג הרבה יגיעת בשר, אומר קהלת. שהיה יותר טוב אם היינו זוכים שכל חכמי ישראל ישבו בלשכת הגזית, במקום שהרמב״ם יושב במצרים ורבנו תם בצרפת, וכל אחד ילמד תורה על פי דרכו, וישבו כולם בלשכת הגזית ויבררו כל הלכה, ואם תישאר מחלוקת יעמדו למניין. אם הרוב אומרים כמו הרמב״ם, נעשה כמו הרמב״ם, ואם הרוב אומרים כמו רבנו תם, נעשה כרבנו תם. ולא זכינו את זה, יש שם תפילין של רש"י ותפילין של רבנו תם, יש מוצאי שבת לפי רבנו תם ומוצאי שבת לפי הגר"א, ובדעת רבנו תם עצמו יש כמה דעות, וגם בדעת הגר"א יש כמה דעות. נעשתה תורה כמאה תורות, הכל מתחיל מהחושך של היוונים. חז"ל דרשו, וחושך זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיה. חושך זה גם האותיות של שכח, זה החושך שהשפה היוונית והתרבות היוונית, אז הביאו שגם אלו שעוסקים בתורה כבר לא זוכים ללמוד את התורה עם אותו אור שלמדו ללמוד משה רבינו. אנחנו מקווים שנחזור למצב של האור, אבל בינתיים בזה החשמונאים לא ניצחו לגמרי את היוונים. להפך, בני חשמונאי בעצמם, הרי לא חמשת בני מתתיהו, שכולם חיו ומתו על קידוש השם, אבל אחר כך, בדורות הבאים, בית חשמונאי בעצמו עבר להיות צדוקים. ועל דורות הראשונים מסביר מאיפה באו הצדוקים. חז"ל הרי אומרים שזה מההשפעה של צדוק של אנטיגנוס איש סוחו, שלימד תלמידיו אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבואו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. אז צדוק וביתוס תלמידיו הבינו שהכוונה של חס ושלום אין פרס, אין עולם הבא, אין על מה. אז אם כן, למה הם תורה שבכתב כן מקבלים, רק לא תורה שבאלפה? אם אין עולם הבא, גם תורה שבכתב לא כל כך כדאי לקיים. אז מה להם ולתורה שבכתב? אז מסביר בעד דורות הראשונים, שהם באמת לא קיבלו לא תורה שבכתב ולא תורה שבפה. הם אמרו כנראה שאין דין ואין דיין חס ושלום, לפי מה שהרבי שלנו אומר, לא כדאי לשמור מצוות, אז הם התחילו להיות מתייוונים. אלא שבאותו זמן שהיוונים היו שולטים בארץ, אז היה כדאי למי שלא מאמין להיות מתייוון. אחרי שבית חשמונאי ניצחו את היוונים, אז כבר לא כדאי להיות מתייוון. אז מצאו להם שיטה איך להסתדר בית חשמונאי, לא להיות מורדים בתורה לכאורה, אלא רק מורדים בדעת חכמים. הם מקיימים תורה שבכתב ולא מקיימים מה שחזל לימדו אותנו. עושים הפרדה בין תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מקפידים לפרש מוכרת השבת, לא כפי חזל, אולי מפני ש מלבד הטעמים שכתובים בתורה, למה מוכרת השבת זה יום ראשון של פסח, אבל יכול להיות שיש עוד טעם אחר, כי שבת רומזת על שבת של העולם הבא, זה יום שכולו שבת ומאוחר חיל ימים, אז אין מוכרת השבת. אחרי שבת יש יום ראשון חדש, אבל שוב מונים לקראת שבת. כל תכלית העולם לצעוד לקראת שבת. אחד בשבח לשבח, כמו שאמרו בית שמאי. הכל צעדה לקראת שבת, אז אין מחרת לשבת. והצדוקים בזה לא רוצים להודות ששבת אם אין עולם הבא, כי הם לא מודים בעולם הבא. אז מילא לפי שיטתם הם מפרשים מחרת השבת כפשוטו, שזה יום ראשון בשבוע, לא יום שני של פסח, אלא יום ראשון בשבוע. חז"ל הביאו כמה ראיות נגדם, אבל זה ביסוד הכפירה שלהם. לא להכיר בעולם הבא ובכל המושגים האלה. אז כשבאמת בהתחלה הם היו מתייוונים, אחרי שיוון כבר לא שולטת בארץ ישראל, בני חשמונאי שחררו אותנו מהיוונים, אז הם מצאו לעצמם שיטה חדשה, לדגול בתורה שבכתב ולי תורה שבעל פה. מה קרה אחר כך? אחר כך הרומאים משתלטים על ארץ ישראל, אז הם הקט שדבי קו הרומאים, הם המתקרבים אל הרומאים, הם קונים כהונה גדולה מהרומאים, כי השיטה שלהם נשארה. לא שהם שינו את השיטה, השיטה היא אחת, לעסוק בענייני עולם הזה, להיות מה שיותר קרוב לצלחת השלטון. אז אם השלטון יווני, אז הם יוונים, אם השלטון הוא חשמונאי, אז הם יהודים, החשבון רומאי, אז הם אוהדי רומי. זה לא שינוי, זה עקביות. ועקביות להיות עם השליטים, איפה שמשיגים עולם הזה, וחז"ל כמובן לא נגרגים אחרי העולם הזה, חז"ל נגרגים אחרי התורה ואחרי העולם הבא. אצלם אין שינויים, הם לא עדי יוון ולא עדי רומי, הם עדי דת ישראל. אז זה החושך של יוון, שממשיך להחשיך גם אחרי ניצחון חשמונאים, המשיך החושך של יוון להחיש. הדורות המאוחרים של בית חשמונאי בעצמם הפכו לצדוקים. קשה להבין איך זה קרה למשפחה הגדולה הזאת, שעשתה הישועה הגדולה הזאת בישראל, קידוש השם הגדול, שעד היום אנחנו מפרסמים את הנס כל שנה, שמונה ימים. בכל זאת, המשפחה הזאת עבדה, בסוף נהרגו הרי על ידי הורדוס, עבדה כולה מתוך חכמי ישראל, הפכו להיות כולם צדוקים, קשה להבין את הדבר הזה. אבל כך נהיה. אז במובן זה היה ניצחון ליוון. במובן של ביטול עבודת המקדש, שאפשר להקריב במקדש קורבנות טהורים, לעשות מזבח חדש, כל הדברים האלה, במובן הזה חשמונאים ניצחו את יוון. ברוך השם, אפשר לשמור שבת, ראש חודש, מילה, שאר הדברים שהיוונים לא מרשים. אבל את התרבות היוונית כבר החדירו לתוך עם ישראל. זה רמוז, כמובן כך שמעתי מהרב דסטה זכרונו לברכה, וזה שהמלאך של עשיו נוגע בכף ירך יעקב ומחדיר לו טומאה בגיד הנשה, שיעקב צולע על ירחו. הכוונה שלא שתי הירחיים פועלות, ירח אחת פועלת, חכמי תורה וזה, אבל יש גם כאלה שהירח לא פועלת, הם לא ממשיכים בדרך של משה רבינו, ממשיכים להבדיל בדרך של יוון. זה הצליעה על יעקב, ומהצליעה הזאת לא נגמלנו עדיין. עד היום לא חזרו כולם לתורת משה, ללמוד תורת משה, לא לדבר על אלה שיושבים בישיבות, יש להם המחלוקות של רב אברהם יוסף ושל רש"י והרמב״ם, אבל יש גם חלק מעם ישראל שלא מודאג בכלל עם הלכה כרמב״ם או הלכה כרבנו תם או כחכם אחר, הם הולכים לגמרי אחרי התרבות היוונית. אז אנחנו צריכים להתפלל שנזכה לניצחון הגדול של תורה על יוון, שיבוא משיח ומלאה הארץ דעה את השם, לא יהיו יותר עמי הארץ, לא יהיו יותר עבריינים, כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם, אומר ירמיהו הנביא, ושנזכה להגיע למצב שמלאה הארץ דעה את השם במהרה בימינו אמן.